אנחנו כאן בסוף פרק עין בית. אני מקווה שנסיים אותו היום. יש עוד דרשה להגיד על זה לגבי העניין של שיעור קומה. בואו נראה אם אנחנו מגיעים גם לזה. איפה שאנחנו אוחזים זה שלמדנו שהעולם כולו דומה לאדם אחד. הרמב"ם מוסיף נקודה שהוא דומה לא במובן של גוף האדם והנהגה של הגוף של האדם, אלא היה חשוב לו להסביר שעיקר הסיבה שאנחנו אומרים שהעולם הוא, שאדם הוא עולם קטן, שעולם הוא אדם גדול, זה בגלל העניין של השכל הדברי שיש לאדם, שהוא מנהיג אותו, וזה דווקא אדם ולא בעל חי, וככה העולם יש לו שכל שמנהיג אותו, שהוא האל, וזה בדומה להנהגת הקיום, כן, ההנהגה והקיום של האדם על ידי השכל, ולא דומה לבעל חי שאין לו הנהגה מהסוג הזה. אחר כך הוא אמר, הוא הוסיף על זה שלושה סיוגים, הוא אמר שככה מזה שהוא אמר עכשיו שהעולם דומה לאדם יוצא שהם דומים, אבל יש שלושה הבדלים חשובים בין העולם לאדם. הראשון זה שהראש, כן, הראשון הוא בעצם על הגוף של העולם, שהאיבר הראשי בגופות בעלי חיים, בגופי בעלי חיים, כן, הוא בעצם מקבל תועלת והגנה, שבכללות, כן, אני אמרתי, הוא מקבל תזונה והגנה, שבכללות מקבל תועלת מהדברים שמתחתיו לכאורה, ואילו בעולם, אפילו הגופים הגבוהים יותר בעולם, כמובן זה לא נכון על כל העולם, כי העולם כולל גם את בני אדם ובני חיים, אבל בכללות העולם, מה שלמעלה כמו הגלגלים לא מקבלים שום תועלת ממה שמתחתם, אז זה דבר אחד, הבדל חשוב בין האדם לעולם. דבר שני שהוא קשור לזה, זה שבעולם הדבר היותר גבוה מקיף את הדבר היותר קטן, כלומר יותר חיצוני, או אפשר להגיד יותר מקיף, אם לא רוצים להגיד את המילה חיצוני, אפילו באדם זה הפוך, וזה בדיוק בגלל שהוא צריך את ההגנה, אז לכן הלב של האדם, של הבעל חי, הוא באמצע, אפילו הלב של העולם הוא למעלה, הוא מסביב. כן? יש גם, למרות זאת הוא אמר שיש כאן קצת דמיון, כי יש הבדלי הקרבה והריחוק, הם דומים. ככל שאתה מתקרב ללב, ככה אתה יותר עדין, אתה בעל יותר כוח סיבתי, ואתה יותר דומה ללב, וככה ככל שאתה ככל שאתה קרוב לשמיים, אז אתה יותר מאיר ויותר דק וכו'. אז, אבל זה הפוך, בסדר זה הפוך, שם זה למעלה ופה זה, שם זה מקיף ופה זה בפנים. והדבר השלישי הוא הדבר הכי חשוב, שלא רק מדבר ביחס לגופים של העולם, אלא גם מדבר ביחס לשכל של העולם. שאנחנו לפני שנייה אמרנו שבעולם יש גוף שמונהג על ידי השכל, שהוא השכל הדברי, ואמר שזה לא נכון, האנלוגיה לא מושלמת פה, כי השכל הדברי שנמצא בתוך האדם הוא כוח בגוף, הוא לא נפרד, צריך לשים לב להגדרה המדויקת פה, כן? זה לא בדיוק שהוא כוח גופני, כן? זה לא שהוא כוח גופני, יש הבדל בין כוח גופני לבין כוח בגוף, כן? השכל הדברי הוא לא כוח גופני, אבל הוא כוח בגוף, כן? הוא כוח מופשט, במובן, כן, למילה מופשט יש מובנים שונים. פה אנחנו אומרים מופשט, לא במובן שהוא נפרד, אלא במובן שהוא הסוג שלו הוא לא דבר גופני, אי אפשר לראות אותו, אפשר להגיד גם שהוא לא נמצא בחלק מסוים, אי אפשר לחתוך אותו, כל מיני תכונות כאלה של מה שאנחנו מכנים גופים, אבל המובן השני והעיקרי של מופשט, הוא בעצם, אני אומר פה המילה מופשט, המילה של הרמב"ם זה נפרד, זה פשוט דבר שיכול להתקיים, או שיש לו קיום עצמאי לחלוטין מהדבר השני. והשכל המדבר, הכוח המדבר, השכל שאנחנו מדברים עליו, הוא לא בעל קיום נפרד. כשאדם מת למשל, אז הוא מפסיק להתקיים גם. ולכן זה לא אנלוגיה טובה לעולם, כי כל הקטע שאנחנו אומרים בעולם זה שהנמשל, האנלוגיה לשכל של האדם הוא האל, והאל כמובן הוא לא סוג של דבר שצריך את העולם. העולם צריך אותו, ואפילו אם העולם מת, העולם מפסיק להתנהג ומפסיק להתקיים, עדיין האל קיים, ולכן הוא סיים עם זה שיש לנו סתירה. מצד אחד, המופת יעמוד על היבדלו יתעלה מן העולם, וינקותו ממנו, הוא נקי, כי אני לא מעורב בתוך העולם בכלל, והמופת יעמוד גם על מציאות מעשי הנגרתו והשכחתו בכל חלק מחלקיו, ואפילו הדק הפחות, כן? אין שום מקום מהעולם שהוא ריק ממעשי הנגת והשכחת האל, כן? כדי זה בדיוק כמו השכל, פה זה כן כמו השכל של אדם, שהוא נמצא בתוך כל האדם, בתוך כל הנגת החברה, בתוך כל המקומות, אין איזשהו מקום שיכול לעבוד בלעדיו, ולכן, האל שונה בזה שהוא נפרד, אבל הוא מסייג את זה. הוא לא נפרד במובן שהוא לא קשור בכלל, כי הפוך, יש לנו מופת שמראה את השגחתו בכל מקום, ולכן הוא כביכול נקלע לסתירה, סתירה ממש חזיתית, הסתירה בין הטרנסצנדנטיות של האל לבין האימננטיות שלו, והוא מסיים על זה, השתבח מי שנצחנו שלמותו, השתבח האל שהשלמות שלו, שהוא יכול להיות גם נקי וגם מעורב, גם בכל מקום, זה שלמות יותר גבוהה משלמות שלנו, הוא מנצח אותנו עם השלמות שלו. כן? ופה אנחנו חזים, ואני רוצה להסביר חידוש מסוים, כלומר, הבנה יותר טובה על מה שסיימנו בשיעור הקודם. סיימתי עם זה שהמילה הזה, המשפט הזה, השתבח מי שנצחנו שלמותו, הוא מתפרש בדרך כלל סוג של האל יכול לעשות סתירות, האל יכול לעשות דברים שאנחנו לא יכולים להבין, אנחנו לא יכולים להבין דבר שהוא גם נפרד וגם מחובר, כן? אבל האל כן יכול, ולכן אנחנו אומרים, ישתבח מי שנצחנו שלמותו, וזה לשון שכתוב בדומה לו בפרק נונטט, אני חושב, הבנו, שאמר שישתבח מי ש... מה, אני לא זוכרת, שכחתי את הלשון שמה, אני אחפש אותו שנייה. הבנו שזה אותו לשון שכתוב שם. אני לא מוצא את זה כרגע. כן, ישתבח אשר נוצחנו, כן, הוא ציטט שמה שכל הפילוסופים אומרים, נוצחנו בנעימותו, שגם שמה זה בתור חלק מהשכנוע שלו על שלילת התארים, שהוא מנצח אותנו, הניצוח פה זה כביכול, התיאור שלו הוא כביכול שאנחנו מנסים לכלול אותו, אנחנו מנסים להבין אותו, ובסוף אנחנו לא מבינים, ככה פה אנחנו ניסינו להבין את בדרך האנלוגיה הזאת לאדם, כן, אבל מצאנו שהוא לא, שהוא יותר, הוא מתעלה מעל הניסיון ההשגה שלנו, בגלל שאנחנו עומדים פה חיבור, כן? הוא מחובר לעולם, חיבור נעלם ממנו תכליתו, וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים עוד שנייה, אז נראה שהאמת הוא שיש פה תשובה טובה לשאלה הזאת. זה לא נכון שיש פה דבר שאי אפשר להבין, ואני... כבר יש לי הנחה שכל פעם שהרמב"ם אומר שמשהו אי אפשר להבין, הוא מתכוון, אתה לא יכול להבין, כי אתה לא מוכן לפילוסופיה, וזה ברור מתוך ההקשר של הפרק הזה, שהוא מדבר עם הקלם, שהם מסכימים לכל מיני אמירות דתיות כאלה, שמתפלות על הניצחון של השם, הניצחון של השלימות שלו, אבל זה לא דווקא השיטה האמיתית שלו, וזה די מפורש בהמשך, בקטעים של ההמשך פה, שהוא אומר בדיוק את הנקודה הזאת, ש... הוא מדבר עכשיו עם אנשים שלא עדיין מבינים באמת את השכל האמיתי, מה שהוא קורא השכל הנקנה, שהוא כן משהו שאפשר להבין, ולכן אפשר להגיד משהו כזה. כן? עכשיו, כל עוד אתה חושב על האל בתור דימוי לשכל האדם, באמת יצא לך סתירה, שהיא באמת סתירה, בדיוק בגלל שהשכל של האדם הוא לא נפרד, ואתה מדמה את הנהגת האל את העולם לשכל הדברי של האדם, ואז אתה יוצא סתירה, כי סוג ההנהגה הזאת, שהיא הנהגת השכל הדברי, הוא לא סוג של הנהגה שיכול להיות נפרד ועדיין להיות מחובר. אבל אם תבין את האל בתור שכל אחר, שהאמת שגם לאדם יכול להיות סוג של שכל כזה, שהוא באמת אנלוגיה יותר קרובה, או אולי שלימה, או אולי לא ממש שלימה, זה כבר שלה יותר עמוקה, אבל לפחות הרבה יותר קרובה לאיך שהאל באמת מנהיג את העולם, אז דווקא לא היית מנוצח בשלמותו, אז דווקא היית מבין את זה טוב, אבל כפי שהוא מבין, אני לא יכול עכשיו להסביר לך את זה בצורה נכונה. אז זה סיום למה שאמרתי, שהבטחתי שלפי הרמב״ם זה כן אפשר להבין את זה, אני חושב שגם מפורש בהמשך של הפרק שזה אפשר להבין את זה, והוא מסביר למה הוא לא מסביר את זה עכשיו. כן? אז בואו נגיע ככה. ודע, כן, אז אני קורא פה, ודע, כן, אז זה במהלך הפרק, אחרי שהוא אמר שהוא לא דומה, הוא אומר, אבל יש, היה באמת דרך כן לדמות אותו בצורה אמיתית, אבל אני לא יכול להגיד את זה. עכשיו, בשלב הזה של ההשגה, שהנמען של הפרק הזה נמצא. או בעבדה. כן, זה דה חמישי של הפרק, זה עוד שלב של מסירת מידע, שראוי היה, היה נכון, היה צריך להיות, שנדמה יחס אלו על העולם, אל, כן, חסר פה איזושהי מילה בתרגום, אבל אל, כן, היחס לאל העולם הוא היחס של השכל הנקנה הנאצל לאדם. המילה הזאת, שכל נקנה נאצל, זה תרגום, תרגום בעייתי, כי אנחנו צריכים להבין מה בכלל הפירוש של המילה שכל נקנה, והשכל נקנה, אבל אחר כך נגיע עוד שנייה ונבין. הוא אומר, מה הנקודה של השכל הזה? אשר אינו כוח בגוף. השכל הזה הוא לא כוח בגוף, כן? בדיוק הדבר שהוא אמר, שהוא מה שמפריד בין ההשוואה של האדם לעולם, לא קיים אצלו. גם לאדם יש סוג של שכל שהוא לא שלו, כן? הוא לא שלו במובן שהוא לא תלוי בקיום הגוף שלו. הוא יכול, אתה יכול למות וזה השכל יישאר, שזה בדיוק הסיבה שהפילוסופים שרמב"ם עקב אחריהם, אמרו שהשכל הנקנה הוא בעצם זה שמאפשר את השארת הנפש, זה בדיוק חלק הנפש או המובן של הנפש שקיים גם כשהגוף של האדם מת, כי הוא נפרד והוא נבדל מן הגוף, פה יש לנו נבדל מן הגוף, המילה נבדל והמילה נפרד הוא בדיוק אותו מילה, הוא תרגם את זה אחרת, הבדל אמיתי, כן? הוא נפרד היפרדות אמיתית, כלומר, כפי שתהיה כאחד המפורשים פה, גם השכל הדברי נפרד מן הגוף, כי הוא לא דבר גופני, הוא כוח בגוף, אבל לא הבדל אמיתי. שהבדל אמיתי זה בדיוק הנקודה הזאת שהוא יכול לשרוד, הוא מתקיים בלי תלות בגוף. אבל בכל מקרה, הוא כן יש לו קשר לגוף, והקשר הזה אנחנו קוראים לו פה ושופע עליו, או זה בעצם אותו דבר שהוא תרגם לפני שנייה, הוא מאציל, נאצל עליו, כן? עכשיו אנחנו שמים לב בדיוק שהנקודה הזאת של שופע עליו, הרמב״ם יש לו הסבר בחלק שני למילה הזאת שפע. שהוא ההסבר האמיתי של איך הוא חושב שההשפעת האל דרך השכלים עובד בעולם, זה בדיוק התיאור לדבר שהוא יכול להתקיים בתוך הדבר ולא להיות חלק ממנו. כן? בדיוק כמו השכל של השכל הנקנה, הרובד הזה של שכל, או החפצה הזאת, כן? זה לא רק רובד, השכל הנפרד הזה, הוא כן פועל על האדם, והוא שופע עליו, ואפשר להגיד גם עליו שהוא נמצא בכל חלק מחלקיו. אבל הוא עדיין כוח נפרד אמיתי. אז כן, אז לכן, אם היית מבין באמת את השכל הנקנה, אז לא היה לך את הבעיה הזאת של נצחן ושלמותו, כן היית רואה שהוא נבדל ושופע עליו. זה שתי הצדדים של הסתירה, שבשפה של השכל הדברי אי אפשר להגיד אותם, אבל בשפה של השכל הנקנה זה דווקא נורמלי, ככה השכל הנקנה עובד. ואז הוא ממשיך הרמב"ם ואומר, ואז, כאילו, זה הקבלה האמיתית שלי, כן? זה תמונת העולם האמיתית שלי. ואז יהיה דמיון, כן, דימוי, כן? הכוח הדברי בשכלי או כשכלי הגלגלים אשר הם בגופות. כן? אז יש בעולם באמת, בדיוק כמו שבאדם, כן? אתה פשוט לא הכרת את האדם. בדיוק כמו שלפני שסיפרתי לך על השכל הדברי, חשבת שהאדם הוא, לא ידעת, שנייה, לא ידעת, שאדם יש לו סוג השכל הזה, המיוחד הזה, ככה עד שלא למדת פילוסופיה ולא לא למדת על השכל הנקנה, שהוא בכלל שכל אחר שיש לאדם. אבל אחרי שאתה יודע את זה, אתה יודע שיש את שתיהם, יש גם שכל דברי לאדם, יש לו באמת סוג השכל ההנהגתי, ויש לו גם שכל הנקנה, שהוא שכל נפרד ששופע עליו. ואז ככה בדיוק היא אנלוגיה לעולם, גם בעולם יש גוף, יש הלב של הגוף, שהם הגלגלים, גופי הגלגלים, ויש גם כוח דברי, שהוא קורא פה שכלי הגלגלים, אשר הם בגופות. לגלגלים יש שכל, בחלק שני הוא ילך להסביר, הוא ילך כן להציג את כל הדברים האלה, פה הוא אומר במפורש, אני לא מציג את זה, אבל הוא רק מקדים את המאוחר, הוא רק מזכיר את המציאות הזאת, שיש שכל לגלגלים, אבל השכל הזה הוא באמת שכל לא מסוג הנפרד, כלומר, הוא נפרד, אבל לא הבדל אמיתי, הוא שכל שנמצא בגוף, הוא סוג של נפש הגלגל, מעל זה יש את האל שהוא דומה לשכל הנקנה. אז יהיה באמת את כל שלושת הרבדים שיש לנו באדם, יהיה לנו גם בעולם, ואז האל יהיה לא מקביל לשכל הדברי, אלא באמת לשכל העליון, לשכל הנקנה. ובאמת שבמובן הזה, אז כן יהיה דימוי שלם של האדם לעולם, כן? שבאמת השכל הנקנה יהיה ממש האל שבאדם, כן? בדיוק כמו שבעולם. ולא רק זה, אלא אז פה זה מגיע לשאלה הרבה יותר אמיתית, אם יש באמת ההבדל, ואם האדם שמשיג את האל זה אותו דבר כמו האל שמשיג את האדם, אבל זה דברים שלא שייכים לפרק הזה. והרמב"ם ממשיך ואומר, למה באמת לא אמרתי? אז כן, זה, אני פשוט מציג את זה, את המבנה של מה שאומר. ולכן, אם היית מבין ככה, אז היה דימוי אמיתי, כן, זה עדיין אולי דימוי, כי יכול להיות שהשכל הנקנה הוא עדיין לא בורא, הוא עדיין תלוי בשכל, בדבר שהוא מעסיק, שהוא האל, אז אולי הוא דבר נפרד, ואולי לא, זה כבר שאלות אחרות. בכל מקרה, אומר הרמב"ם, אבל פה אני לא אמרתי לך את זה, ולכן פה הדימוי שלי באמת נעצר, ואני מסיים בהבדל הזה, ואני אומר, אני לא יכול להסביר יותר. אבל האמת שהייתי כן יכול להסביר יותר, אבל זה לא העניין שלי פה, למה? אמנם? עניין שכלי הגלגלים, כן, הרי אתה צריך להבין בכלל שיש שכל הגלגלים, ומציאות השכלים הנפרדים, שהם שכלים של הגלגלים, או אפילו שכלים שמעל הגלגלים, וציור השכל הנקנה, הנאצל, כן, השכל של האדם, אשר הוא נפרד גם, כן, כן, איך זה שיש לאדם שכל נאצל, שכל שנפרד, שנאצל עליו, שהוא נפרד מהאדם לגמרי, כל שלושת הדברים האלה, הם דברים שיש בהם איום וחקירה. זה, הרי אנחנו זוכרים, שהפרק הזה הוא נועד בשביל להציג את הדברים הגלויים לעין, לא הדברים מצריכים עיון. ועכשיו יש לנו קצת מילים שיכולים להסביר לנו מה ההבדל, כי אנחנו שמנו לב כל הזמן שזה לא בדיוק דברים גלויים, כן? הוא לא פה מתאר את העולם, הוא מתאר את המבנה המטאפיזי של הפיזיקה. אבל ההבדל בין זה למה שהוא לא מזכיר זה בדיוק ככה, כי הוא אומר על השכלים האלה, כל הנושא של השכלים, הם דברים שיש בהם עיון, אבל לא סתם עיון. ורעיותם, כן, הרעיות אליהם נעלמות, ואף על פי שהם אמיתיות. כן, הוא אומר, כשאני אמרתי לך, העולם יש בגלגלים, יש תנועות הגלגלים, עושים את השינויים שבעולם הזה וכו', זה דבר יש לו רעיה. הרעיה היא, אתה תסתכל על השינוי ותראה את זה. אז הרעיה היא גלויה. כן, הדבר שאני מביא, ממנו מביא רעיה, על מציאות הגלגלים עצמם, וזה שהם, יש להם כוח סיבתי על הדברים שמתחתם, זה לא דבר גלוי, כלומר זה לא מה שאתה רואה בשלב הראשון, אבל הדבר שממנו אני מביא ראיה, הוא גלוי. מה שאין כן שכלי הגלגלים, וכל הדברים האלה, גם הראיה אליהם נעלמת. כי למה? כי אני צריך להבין יסודות, יסוד שהוא כבר יסוד מטאפיזי מופשט, בשביל לשאול על זה, אבל מה אחרי לזה ואיך זה עובד, ולכן נגיע לעניין של השכלים. אז זה בעצם מרוחק יותר מהחוויה החושית שלנו עוד שלב, וחוץ, אז זה בעיה אחת, זה אולי הסיבה האמיתית, אחת הסיבות האמיתיות, למה הוא לא מביא את זה פה, ובנוסף לזה התחדשו בהם ספקות, זה חשוב, אני חושב, השורש התחדשו, אחרים לא תרגמו את זה, כן, כלומר, כשאתה נכנס לעניין הזה, אתה רואה שיש בזה כל מיני ספקות, למה יש ספקות? בדיוק, ספקות רבות, כן, בדיוק בגלל שזה עניין נעלם, אז זה לא דבר ברור, כמו האחרים, וחוץ מזה שיש ספקות, גם יש לתואם בהם טענות ולמרער בהם ערעורים. זה נראה לי משהו יותר רלוונטי ליחס הסוציאלי פה, החברתי פה, לרמב"ם, לנימנים שלו, כן? אז חוץ מזה שיש ספקות, שהן ספקות אמיתיות, כן? לפילוסופים גם קשה להבין, למשל, כפי שהוא אמר, גם מקודם, בתחילת הפרק, כשהוא דיבר על זה שמספר הגלגלים הוא דבר שיש לו ספקות, כן? הספקות האלה לגיטימיות, אנחנו לא רואים את הגלגלים, אנחנו רק מסיקים אליהם, כל מיני ראיות שאנחנו רואים, אז יש ספקות איך להסביר את זה, וככה מכל שכן על השכלי הגלגלים שיש בהם ספקות. אבל חוץ מזה, יש אנשים שיש להם טענות עליהם, וערעורים, והצרגום ערעור, יכול להיות שצריך לדגם משהו כמו זלזולים, אני צריך לחפש, אבל ככה אחרים תרגמו. כלומר, יש באמת בעיה, ואני מניח שהוא מתכוון פה לבעיה תיאולוגית מסוימת שיש בכל הדברים האלה, כן? ומי שרוצה לקרוא את הטענות והערעורים האלה יכול להסתכל בכוזרי, שהם באמת לקוחים מעל רזאלי, שפשוט צחק על כל המושג הזה של השכלי הגלגלים, וגם הרמב״ם מביא את הערעור על זה בחלק שני. והרי ברור שיש פה בעיה גדולה, הבעיה הראשונה זה הבעיה של אלילות, כן? הרי השכלים של האלה, של הגלגלים, אריסטו זיהה אותם עם האלים. לא בדיוק האלים היווניים, אבל רמם כן הבין שזה האלים של ה... של הפגנים, של ה... כן, משהו כ... הצביה, הסבא. ולכן, באמת, המשל, המתקלמים שאיתם הוא מתווכח בו, אין ספק שהם לא מסכימים לכל העניין הזה של שרשרת השכלים, כל הדברים האלה נראים ממש המצאות מוזרות של פגנים, שבכלל לא נכון, האלוהים מנהג את הכל, מנהיג את הכל בצורה ישירה, כפי השיטה הידועה שלהם, ולכן יש פה ערעור גדול. אז הרמה אומר, ודאי שהוא לא יכול להניח את הדברים האלה בתור המצע המשותף של המדע, כי בדיוק על הדברים האלה יש מחלוקת מאוד גדולה, זה לא... מחלוקת, חוץ מזה שהם באמת דבר קשה להסביר, עדיין יש גם מחלוקת תיאולוגית, מחלוקת של, כן, הרמב"ם יקרא לזה אולי רק מוסכמות, הנחות היסוד שלך, אבל יש מחלוקת וערעורים יסודיים על זה, וזה לא המקום שלו פה. ועכשיו הוא חוזר, ואנחנו כבר קראנו את החלק הזה בתחילת הפרק, אבל פה אנחנו נחזור על זה, למה הוא כן רצה להסביר, כן, עכשיו יש לו... צורך להצדיק את עצמו, הרי עד עכשיו גם הוא אמר הרבה דברים שהם לא ברורים, זה לא שכל ילד יודע אותם. אבל הוא עדיין חושב שהטענות עליהם, החוסר ההסכמה עליהם, הוא לא לגיטימי בכלל. הוא אומר ככה, ואנחנו אמנם בחרנו תחילה שתצייר המציאות, כן, שתצייר, שתהיה לך תמונה בראש של המציאות, בצורה המבוארת, כן, בצורה מובנת, אשר... לא יכחיש דבר ממה שזכרנו זיכרון סתם, התרגום הזה זיכרון סתם הוא לא ברור לי, יש מחלוקת כנראה, הוא מתכוון כנראה משהו שהוא הזכיר אותו בצורה הגדית, כן, לא בצורה של פרטים ולא בצורה של הוכחות, אבל הוא הזכיר את זה, זה מה שהוא תרגם פה, זיכרון סתם, אבל הכוונה היא בעצם... לכאורה, אני לא בטוח, אבל צריך לבדוק, כוונה היא לכאורה זיכרון, כמה שהוא קרא למעלה, בצורה של הגדה, כן? לא בצורה של הוכחה. הוא אומר, אף אחד לא יכול להכחיש, נכון שאני לא אמרתי את הוכחות, אבל הדברים האלה שאני עכשיו הזכרתי לך בצורה סתמית, אף אחד לא יכול להכחיש את זה, אלא אחד משני אנשים. הוא אומר, יש שני סוגי אנשים שמכחישים מדע, כן? הרמב"ם מתאר כל מה שהוא אמר עד עכשיו כמדע, כן? הוא אומר במפורש, זה שבאמת צריך את אותו בשביל להבין את האל ואת העולם, זה שייך למטפיזיקה, ואני מבין שיש פה עירורים וספקות, וגם אם לא, צריך עיון, אז אני בכלל לא נכנס לזה, אז אם אתה רוצה, תישאר עם זה שהשם למעלה מההבנה שלנו, ויש לו סוג של סתירה. ואילו כל הדברים שמעתי עד עכשיו, הם דברים... שאני נכון אמרתי לו בצורה של הגדה, אבל אף אחד לא יכחיש את זה, אלא שני סוגי אנשים. אני אגיד לך את שתיהם. או שחל בדבר הברור, יש אחד שהוא לא טיפש, כן? המילה שחל, שהוא ג'ייל, כן? בור, תרגם שוורץ. הוא לא מתכוון טיפש, כן? טיפש הוא לא בור. בור זה פשוט מישהו שהוא לא לימד, לא למד, והוא מביא דוגמה מאוד יפה. כמו שיכחיש מי שאינו מוהנדס, מהנדס, ואיבן טיבו מוסיף פה תרגום לתרגום שלו, כן? פירוש לתרגום שלו, פירוש חכם בתשבורת, כן? מתמטיקאי. יכול, מי שלא מתמטיקאי, הוא יכול להכחיש דברים לימודיים, כן? מתמטיים, בעליהם המופת. כן, יש דברים מתמטיים ברורים, כל מי שלומד מתמטיקה, כלומר שהוא לא שחל, זה לא שהוא טיפש, הוא לא בור, שלא למד, הוא יודע שזה יוצא מזה, אבל מישהו שלא למד, ולא מכיר את דרכי העסק, לא מכיר את את ההפשטות של המתמטיקה עוסקת בהם וכו', הוא יכול להכחיש את זה, ויכול להגיד, לא, אנחנו לא מאמינים במתמטיקה. זה לא שבאמת יש מקום, מקום רציונלי, מקום תיאורטי להכחיש את המתמטיקה. זה מופתת, דברים מופתיים. מופת זה דבר שאי אפשר להכחיש. אבל אתה פשוט אמרץ, אתה פשוט בור שאתה לא יודע את הכללים, אז לכן זה לא נראה לך, זה גם לא מרשים אותך, ההוכחה. אבל הסיבה שההוכחה לא מרשימה אותך, היא לא כי אתה חולה, כי יש ספק. אין ספק. אתה פשוט לא מכיר את דרכי ההוכחה האלה. אז זה חשוב, זה המשגה מאוד חשובה לסוג טעות מסוימת, כן? סוג הכחשה מסוימת, זה לא שאתה טיפש, אתה פשוט בור, זה משהו אחר. או, והרמב"ם חושב שזה אנלוגיה לדברים הפיזיים שהוא אמר, שיש אנשים שהכחישו את זה שיש ארבע יסודות, או אני יודע, כל מיני דברים כאלה, וזה לא כי הם, כי יש דבר בעייתי, כי יש קושיה. זה פשוט כי הם לא מכירים את הכללים הפשוטים של החוכמה הזאת, אז הם בורים, אז הם יכולים להכחיש את זה ולא לשים לב שהם פשוט אומרים שטויות, כי הם, והכחשה שלהם פשוט לא מתחילה. ויש איש אחר, או מי שיבחר להחזיק, להחזיק בדעת אחת קודם, בדעה קדומה, כן? זה תרגום יותר טוב, ויתאה עצמו. כן? זה סוג של אנשים שאנחנו גם מכירים. אנחנו מכירים את שני הסוגי האנשים האלה שמכחישים דברים ברורים. והסוג השני הוא מישהו שכן, אולי זה לא הבעיה שלו, שהוא לא יודע מתמטיקה, הוא כן למד מתמטיקה. אבל הוא מתעקש. למה הוא מתעקש? כי יש לה אמונה. כן? הוא חושב אולי שזה מצווה, לא משנה. יש לה אמונה, אבל רמב״ם כבר הזכיר את זה בפרק למד דלת, כן? כשהוא הזכיר את שלושת הסיבות למחלקות, לספקות של, של אלכסנדר מאפרודיזיוס, שהוא הזכיר שלושת סיבות, והרמב״ם אומר, בימינו יש עוד סיבה, שהוא ההרגל החינוך, שזה שאנחנו, יש לנו חינוך דוגמטי, ושזה גורם לכל מיני אנשים להעדיף את ההנחות היסוד שלהם, את המוסכמות, את הדעות הקדומות שלהם, על גבי דברים ברורים. יש לנו יצר הרע מסוג חדש, היצר הרע של אמונה מורגלת, והרמב״ם טוען גם שמה שבזמן אריסטוס לא היה, כי, לא, כי הוא לא גר בסביבה דתית, לא בדת דוגמטית לפחות, כן? זה לא דת שמסרה כל מיני אמיתיות. פה זה לא בדיוק, לא מדבר על דתיות, אבל הוא מדבר על אותו, על אותו בעיה. כן? יש אנשים שמכחישים דברים, לא בגלל שיש להם טענה, בגלל שיש ספק, סתם כי הוא בוחר והוא מטעה את עצמו, כן? זה מאוד חשוב, הוא מטעה את עצמו, מטעה את נפשו. זה יכול, אפשר לתרגם את זה, כן? הוא מטעה את עצמו בגלל שהוא... כן, זה מה שהמשגיחים קוראים נגיעות או משהו כזה, כן? למרות שזה דבר ברור, זה כמו מישהו ש, 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 שחושב שהוא, ש, ש, לא יודע, שאחד ועוד אחד שווים שלוש, בגלל שהוא חושב שמישהו חייב לו שלוש שקל, ולכן הוא מטעה את עצמו לדמיין ככה, אבל זה לא מתחיל. אז זה רמת הוודאות של הרמב״ם, כן? הוא לוקח מאוד ברצינות כשיש מחלוקת, כפי שראינו למשל, הוא אמר שמי שחושב שיש טענה, ההוכחה מוכחת, מוכרחת על חידוש העולם הוא משוגע, כי הרי יש מחלוקת בין החכמים על זה 3,000 שנה, אבל יש מחלוקות שהוא לא לקח ברצינות, כי הם נראים לו אחד משתי הסוגים האלה. ואז הוא מסיים, אז זה היה הצדקה שלו, למה הוא יכול כן להגיד בתוך פרק הזה, שהוא אומר, שאני אומר רק דברים ברורים, דברים שהם לא ראשוניים, לא ברורים, לא מוסכמים על הכל, כי אני מסביר לך בדיוק מי יהיה זה שחולק על זה, ותבין שזה לא מחלוקת שצריך לקחת ברצינות. ומצד שני, הוא צריך להצדיק את עצמו, וגם להסביר את המתודה שלו, לגבי זה שהוא לא מסע לנו הוכחות, כן? הוא אומר לנו מאוד יפה, רק מי שלא לא יודע מתמטיקה חולק עליי, אוקיי, יפה מאוד, ומה ההוכחות למה שאמרת? הוא סתם סיפר לנו סיפור, לא אמר לנו הוכחות. ופה הוא מצדיק את עצמו בשביל זה, ואומר, אבל מי שירצה שיעיין עיון אמיתי, כן? המילה אמיתי תמיד, כשמי שאומר אמיתי, מכלל שיש לו אמיתי, כן? אני יהודי אמיתי, משמע שאני טוען שכל שאר היהודים הם לא יהודים אמיתיים, וככה פה, כשאומר עיון אמיתי, הוא מתכוון שהעיונים מסוג של הקלם הם לא עיון אמיתי, כן? הם עיון, אבל לא אמיתי, לא, הם לא באמת עיון, אפשר להגיד, כן? אז מה הוא יעשה? ילמד עד שיתברר לו אמיתת כל מה שהגענו, אז אני עכשיו אמרתי לו בדרך... הגדה, שילמד את ההוכחות, ואז הוא ידע שזה באמת נכון. וידע שזו צורת זה הנמצא המיושב המציאות, ולא ספק. כאן אנחנו כבר דיברנו על המילה הזאת מיושב המציאות, או ששוורץ נתרגם פה שמציאותו קבועה, שזה סוג של פתח להפוכי בזמן שזה עוד לא היה בבריאת העולם, או שהפוך זה רומז לקדמות העולם. בכל מקרה המציאות הזאת המיושבת הקבועה, זה אין ספק בזה. יש באמת כפילות לשון במקול, בלא שח ולא ריב, בלא ספק ובלא ערעור או משהו כזה. אוקיי. כן, בלא ספק ובלא מחלוקת, אפשר לתרגם. כן, יש מחלוקת רק של אנשים שהם לא נחשבים. אז זה לכאורה הדרך הנכונה ללמוד רמב״ם, כן? אתה לומד פה ואז אתה מעיין עד שאתה יודע את זה בצורה. ועכשיו יש עוד שתי סוגי אנשים שהם... ילמדו פה ויקבלו איזושהי תועלת או לא יקבלו, בלי הדרך הזאת. ואם ירצה לקבל זה ממי שידע המופתים, בכל מה שיש עליו מוטפת, כן? אז מישהו, יש, אז התלמיד האידיאלי מקבל מהרמב״ם את הסיפור, ואחר כך הוא לומד והוא יודע את זה. יש תלמיד פחות אידיאלי, שאומר, אין לי כוח, אין לי זמן ללמוד את כל ההוכחות לכל דבר זה, אז אני רוצה, אני מסכים, לקבל את זה, את הצורת הנמצא, ממי שידע המופתים בכל מה שיש עליו מופת, אני מקבל את זה ממישהו אחר שיודע את המופתים, אבל הוא לא מקבל את זה, הוא לא מקבל את המופתים, כן? אז יקבל, בסדר? אם אתה לא רוצה לסמוך עליי, תסמוך עליי, זה בעצם מה שמתכוון. הוא לא אומר עליי, הוא אומר, מי שידע את המופת, אולי הוא בעצמו לא ידע את המופת לכל דבר, אז תלמד, כן, הרמב״ם לא מציג את עצמו כסמכות בעניינים הטבעיים, כן, הוא אומר, אני רק מעתיק את מה שהפילוסופים אמרו. אז תקבל את זה ממי שכן יודע את המופת, ויבנה על זה הקשה ורעיותיו, כן, הקש זה המילה המוסלמית למה שאנחנו מכנים במקומות אחרים, מידוש הדרש, כן, או סברות, כן? אתה יכול לבנות סברות, אם אתה מקבל, זה קצת בעייתי, אם אתה לא באמת מבין את ההיגיון, לבנות על זה הסיקים נוספים, אבל בסדר, אתה יכול לקבל את זה בתור קבלה, ואז תבנה על זה, הרי הוא רוצה לבנות על זה את ההוכחה לקיום האל, כן? אז בעצם הצורה האידיאלית זה שאתה נדע גם את צורת המציאות בצורה מוכחת. אבל אם לא, אז לא נורא, אז הרי אנחנו ככה מתנהגים בהרבה חוכמות, זה לא משוגע, אתה מקבל את ההתחלות, את היסודות ממישהו אחר שהוכיח את זה, ואז על זה אתה בונה את ההוכחות. ואז יש מישהו שלישי, שאולי הוא הכי אידיאלי, ואולי הוא סתם עושה לעצמו יותר מדי עבודה, אם לא יבחר בקבלה אפילו באלה התחלות, אם יש מישהו אחר שהוא לא רוצה לקבל אפילו ביסודות האלה, כן? לא ברור אם זה האיש הראשון או שזה איש שלישי, כן? אני חורה, הוא מתכוון, מישהו שבכלל מפקפק, אתה אומר, למה שאני אמין לך בכלל? אז אומר, אוקיי, אין בעיה, תלמד, ואחר כך יתבעל לו כעניין כן הוא. זה אתה יכול. אני לא חייב אותך להאמין עד שאתה לומד, אין בעיה. אז תלמד, אבל בסוף תדע שזה כך. אז זה, 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 זה פרק מאוד יפה, כי זה, כלומר, הסיום הזה הוא מאוד יפה, כי האיש הראשון פה הוא באמת הנמען האמיתי של הפרקים, וכל ההצגות של הרמב״ם שהוא מקצר ומסכם בצורה של סמכות, בצורה של קבלה, את עקרונות החוכמה. הרמב״ם באמת רוצה שנתנהג ככה. תקבל את זה, אולי בינתיים תעשה על זה מופתים, למרות שאתה לא יודע את המופת, אבל בצורה אידיאלית, בסוף תלמד ותדע. והוא מביא על זה פסוק, זה מאוד יפה, על זה הוא מביא פסוק, בדיוק על הדרך הלימוד הזה, הוא מביא פסוק, מצטט את מישהו בספר איוב, אני לא זוכר מי, אליפה אז אני חושב, זה בראשון, הנה זאת חקנוע כן היא, שמענה ואתה דע לך, דע לך, לא זוכר מה כתוב. כן, זה אומר, כך זה, אלה הם דברי המלמד לתלמידים, כן? נזאת, הצורת זאת המציאות, חקנוע, אנחנו חקנו אותה, אנחנו ידענו אותה במופת, אז אנחנו מעידים שכן הוא, שכן היא, כן היא העולם, אתה שמענה, תשמע אותו, תשמע מלשון מצוות שמיות, כן? תשמע אותו ותקבל אותו, ובסוף, אם אתה תיש לך זמן, ואתה דע לך, תדע את זה גם אחרי שתלמד את ההוכחות. אז זה פסוק לערך הלימוד הזה. זהו, זה סיום העניין, ואחר זאת ההזמנה והצעה, התחיל בזיכרון מה שיעדנו, בזכרו ובירוז, כלומר, להוכחות של הקלם, לארבעת המבוקשים, שהם מציאות האל ואותו אחד ובלי גוף, ולחילוש העולם, והוא זה, זהו, זה סיום המבוא לעניינים האלה. טוב, אז זה סיום הפרק. כפי שהוא מסיים, הפרק הזה הוא אמור להיות רק הצעה לעניין של הוכחות הקלה. ומצד שני, זה גם הפרק היחיד שהרמב"ם מציע את כל התמונת העולם שלו מתחילה ועד הסוף. הוא כן משאיר כל מיני חורים של דברים שהוא לא מסביר פה, למשל העניין של השכלים, אבל באמת שבפרק, בחלק שני יש פרקים שהוא מציג את הסיכום של שיטת השכלים, גם בצורה קצת מסכמת והגדית כמו פה, אבל אפשר על בסיס הפרק הזה צריך לבנות את התמונת עולם השלימה של של הרמב״ם. טוב. זה הסיפור של זה.